SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
אתם עם SBS בעברית.
שלום לכם, כאן איזימן מישראל, שוב אני מביא ל-SBS בעברית את יומן השבוע, יומן של אירועים בהחלט מקריים על פני רצף ההיסטוריה שהתרחשו כולם השבוע לפני שנים. כמו תמיד, אביא מעט מהקולות שבהם נודע לעולם על ההתרחשויות שעשו כותרות, כמובן גם בעיתונים וגם באמצעי התקשורת האלקטרוניים. נצא לדרך, כמו תמיד, זה מסע מכאן אל עבר זמנים רחוקים. תחילה אני לוקח אתכם 81 שנים לאחור אל הפצצת דרזדן, אחד האירועים הבולטים בדרך לסיומה של מלחמת העולם השנייה. הפצצת דרזדן, עיר הבירה של מדינת סקסוניה בגרמניה, התרחשה בין 13 ל-15 בפברואר 1945, ועד היום היא נחשבת לאחד האירועים השנויים ביותר במחלוקת במלחמה. כי בזמן שהניצחון של בעלות הברית על גרמניה הנאצית כבר נראה היטב באופק, העיר הגרמנית העתיקה, שנודעה כפירנצה שעל האלבה, נמחקה כמעט לחלוטין. בעלות הברית טענו כי הפצצת העיר נועדה למנוע מהגרמנים להעביר כוחות ותגבורת לחזית המזרחית, שם הצבא הסובייטי האדום התקדם במהירות רבה אל עבר ברלין. ההפצצה נעשתה כחלק מהסיכומים בעקבות ועידת ילטה, שבה ביקשו הסובייטים מבעלות הברית המערביות להפציץ צמתים במזרח גרמניה, כדי לשתק את היכולת של הגרמנים להתקדם אל מולם. דרזדן הייתה מטרה מושלמת לכך. יש הטוענים שצ'רצ'יל רצה להפגין שרירים בפני סטלין ולהראות לו את עוצמת ההרס של חיל האוויר הבריטי והאמריקני. כך זה נשמע ביומן הקולנוע של חברת פאטה.
RAF heavy bombers assist Marshal Konev's drive into the Reich. The target is Dresden. It was being used to pump German troops into counterattacks against the Russian army not many miles to the east. The night sky is pitted with aircraft, vari-colored target markers, and the newest German ACAC device, a scarecrow designed to burst and look like a plane exploding after a direct hit. Static electrical discharge caused by intense cold mars these magnificent bombing shots. The day after the RAF strike at Dresden, B-17 bombers of the 8th United States Air Force gave the city a repeat performance.
המתקפה האווירית על דרזדן בוצעה בשלושה גלים, שניים בריטים בלילה ואחד אמריקני ביום. השילוב של חומרי נפץ חזקים עם אלפי פיצצות תבערה יצר תופעה של סופת אש. הטמפרטורות הגיעו ל-1000 מעלות צלזיוס, והאש שאבה את כל החמצן מהרחובות ומהמקלטים. הערכות של השנים האחרונות מדברות על כ-25,000 נספים בהפצצות הכבדות על דרזדן. כל זה אל מול התעמולה הנאצית שהפיצה מספרים הגדולים פי 10.
Dresden is a heap of ruins. It has been smashed to atoms. Before these attacks, Dresden was planned as a substitute capital in place of Berlin. After this, Hitler will have to look for a substitute for the substitute.
מכאן אנו 76 שנים לאחור אל ראשיתו של עידן בארצות הברית שנודע בכינוי המרדף אחרי האדומים, כלומר הקומוניסטים. בתשעה בפברואר 1950 הכריז הסנאטור הרפובליקני ג'וזף מקארתי שיש בידיו רשימה של קומוניסטים אשר פועלים בתוך מחלקת המדינה האמריקנית. הדברים האלה עם קריאה לרדוף אחר קומוניסטים בכלל בתוך ארצות הברית, פתחו שם את תקופת צד המחשפות. מרגע שנשא את הדברים האלה סימל את הפחד שגבר באמריקה מהתפשטות הקומוניזם בתוך תחומיה של ארצות הברית, בעיקר בממשל, אבל גם בכלכלה ובתרבות.
The most dangerous part of the communist organization is underground. The communists must have the visible administrative organization above ground to act as a directional nerve center. The communist party might well be compared to a huge iceberg in a shipping lane. The most dangerous part of the iceberg is underwater and invisible. And you can no more bring the underground communist organization up to the surface than you can cause that huge iceberg to float upon the face of the sea.
פעילותו של מקארתי באמת הובילה, איך אמרו אז וגם אומרים היום, לחיסול, ממש חיסול הקריירה של אישים רבים. בתחילה הגל שהוביל הפך אותו לדמות פופולרית מאוד, אבל כאשר האשמותיו נמשכו גם לאחר חילופי הממשלה ובחירתו של אייזנהאואר לנשיא, הוא זכה לקיתונות של ביקורת, הוא גם הודח מתפקידו בתת הוועדה של הסנאט לחקירות, וגם זכה לגינוי רשמי בסנאט. לימים גילו מסמכי ארכיון שרק מעטים מאוד מהאנשים שמכרתי הזכיר, היו סיכון ביטחוני לארצות הברית. כך או אחרת, שמו הפך למושג פוליטי, מקרטיזם, רדיפה פוליטית עד חורמה, עקב מה שנראה לכאורה כחוסר נאמנות למדיניות של ממשלת ארצות הברית, ובכלל לאומה האמריקנית כולה. אני עבר עכשיו אל השבוע בשנת 1962, השבוע לפני 64 שנים, אז נערכה עסקת חילופי המרגלים המפורסמת, כאשר מעל גשר גלינקה, גשר המרגלים בברלין, הוחלף הטייס האמריקני פרנסיס גארי פאוורס עם המרגל הסובייטי רודולף אבל. פרשת חילופי המרגלים הייתה אחד מרגעי השיא הדרמטיים ביותר של המלחמה הקרה. פאוורס, נזכיר, טס במטוס U2 מעל שמי ברית המועצות בזמן שצילם מתקנים גרעיניים. מטוס הרופל והוא לא הספיק להפעיל את מנגנון ההשמדה העצמית של המטוס ונשבע. האירוע גרם למבוכה רבה לנשיא אייזנהאואר גם לביטול ועידה חשובה. רודולף אבל, ששמו האמיתי היה ויליאם פישר, נחשב רב מרגל סובייטי. הוא פעל בארצות הברית במשך שנים בזהות בדויה של צייר בניו יורק, אבל נתפס ב-1957 בעקבות בגידה של עוזרו ונשפט ל-30 שנות מאסר. הוא נודע בשתיקתו המוחלטת בחקירות, כך שלמעשה לא הסגיר דבר. עיתונים הגדירו את יום ההחלפה ביניהם, 10 בפברואר 1962, כאילו נלקח מסרט מתח. המקור כאמור היה הגשר בברלין, שהיה באותה עת המעבר היחיד שבו עמדו כוחות אמריקנים וסובייטים ממש פנים אל פנים. הגשר זכה מאז לשם גשר המרגלים. שחרורו של אבל תועד ביומני קולנוע בארצות הברית.
In 1957, convicted Russian spy Rudolf Abel was sentenced to 30 years, escaping the death penalty after his attorney argued that the United States might want to swap Abel for an American at some future time. Now, Abel has been exchanged for U-2 pilot Gary Powers. Powers was sentenced by Russia to 10 years in 1960. And only weeks ago wrote his family that he had little hope of an early release.
וימים אחדים אחר כך דיבר הנשיא ג'ון F. קנדי על שחרורו של הטייס גארי פאוורס.
As for the whereabouts of Mr. Powers, I can say at this time only that he's in this country. He's seen his father and his mother, and that his wife is with him. He's undergoing important interviews by appropriate officials of this government. Mr. Powers is cooperating voluntarily with the government in these discussions. At the conclusion of these discussions, information derived from these interviews will be made available to appropriate committees of the Congress, and Mr. Powers will be free to testify before the Congress, should the Congress so wish. Mr. Powers will be made available to the press at the earliest feasible moment.
החלפת המרגלים השבוע בשנת 1962, אחד האירועים הבולטים במלחמה הקרה. אני מדלג עכשיו על פני לוחות השנה אל השבוע בשנת 1989 ואל פסק ההלכה, הפתווה. שהוציא האיוטולה חומני, הוא קרא בפסק הזה להוצאתו להורג של הסופר סלמן רושדי, שכתב וחי באנגליה, הכל בגלל ספרו פסוקי השטן.
Iran's spiritual leader Ayatollah Khomeini has said he's passed a death sentence on Salman Rushdie.
חייו של רושדי אכן השתנו לחלוטין. הסקוטלנד יארד פתח במבצע הבטחה חסר תקדים שזכה לשם מבצע אביה. רושדי עובר לדירת מסתור ובמשך עשור שנים החליף את מגוריו כ-30 פעם לפחות, והופקדה עליו שמירה קפדנית של יחידת עילית של המשטרה הבריטית. הוא אימץ שם אחר, ג'וזף אנטון, כך הוא קרא לעצמו, ואפילו זכה לפרסם לימים ספר זיכרונות על החיים בצל האיום ובזהות הבדויה. מי שכן הפגיעו באותם הימים היו המתרגם של הספר ליפנית, המתרגם הזה נרצח. המתרגם לאיטלקית נדקר ונפצע קשה, והמוציא לאור בנורווגיה נורא אבל שרד.
Mohammed is also still in power, though he's dead.
Mm-hmm. Well, or people speaking on his behalf, you know. I have a feeling that the prophet himself wouldn't have had these objections.
He didn't like poets. Poets and whores.
It's true, he didn't like writers. So it's very interesting that in the Quran this conflict between the sacred text and the profane text, you know, literature, is already there. And I mean, that's, I guess, one of the things I wrote about. So I knew that in the Arab world and in the Muslim world there might be some trouble from the divines, you know.
ואחרי כ-30 שנה שבהן הצליח לחמוק מפגיעת האסלאם הקיצוני של איראן, הוא חזר בהדרגה לחיים הציבוריים. אבל באוגוסט 2022, בעת שעמד להרצות במדינת ניו יורק על חופש אומנותי, הוא נדקר ונפצע פצעים אנושים. הוא איבד ראייה בעין אחת, הוא עדיין מתקשה להשתמש באחת מידיו וסובל מצלקות קשות בפנים ובצוואר. הכל תוצאה של אותו פסק הלכה, פסק דין מוות, שהוטל עליו השבוע בשנת 1989. והשבוע בשנת 1990, 36 שנים לאחור, אירוע מרגש, אולי המרגש ביותר בתולדותיה של דרום אפריקה. אחרי 27 שנים בכלא, כמעט 3 עשורים, נלסון מנדלה משתחרר, והוא אדם חופשי. 11 בפברואר 1990 נחשב לא רק ליום השחרור הפרטי שלו, אלא ליום שסימל את קיצו של משטר האפרטהייד, ההפרדה הגזעית שם. מנדלה מלוחמי החופש, כך הגדירו אותו, ומהלוחמים על זכויותיה של האוכלוסייה כהת האור בדרום אפריקה, נשפט באשמת חבלה, קשירת קשר נגד המדינה ובגידה. הוא אמנם דגל בתחילת הדרך במאבק לא אלים, אבל הגיע למסקנה שהמאבק השקט לא הביא את התוצאות המיוחלות, ולכן הקים זרוע צבאית, והחל לתכנן פעולות חבלה נגד מתקני הממשל. הוא נתפס ונידון למאסר עולם עם עבודת פרח. אבל לחצים כבדים, כולל סנקציות כלכליות כואבות על דרום אפריקה וגם חרם תרבות וספורט, הביאו לשינוי, גם עלייתו של ויליאם דה קלרק לשלטון. גם, כך אומרים, נפילת חומת ברלין וסוף המלחמה הקרה הביאו לכך שעיקר תשומת הלב של העולם החופשי הופנתה אליו, אל דרום אפריקה. בשניים בפברואר הודיע הנשיא דה קלרק על שחרורו של מנדלה, וכל אמצעי התקשורת המתינו לראות אותו יוצא משערי הכלא.
There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa. Mrs. Winnie Mandela next to him, waving to the crowds. Hand in hand, they leave the Victor Verster prison. Officials, marshals of the National Reception Committee trying to get the people, and a salute from Mr. Nelson Mandela, his wife Winnie, greeting the people outside the fences of the Victor Verster prison. That is the man who the world has been waiting to see. His first public appearance in nearly 3 decades. 72 years old. Walking strongly step by step further into freedom.
מנדלה הפתיע בנאומו הראשון מיד לאחר השחרור, כאשר לא ביקש נקמה, אלא ביקש פיוס ואחדות.
Assemble and habitus is to say, thank you very much to you all. Humanity will have ensured that never again shall the scourge of racial tyranny raise its ugly head.
ואולי בדברים האלה סלל לדרכו לבחירות הדמוקרטיות הראשונות בדרום אפריקה, שבהן נבחר ב-1994 לנשיא השחור הראשון. וכעת כמה אירועים בקצרה מהציונות ומארץ ישראל, כולם התרחשו השבוע הזה לפני שנים. 1939, השבוע לפני 87 שנים, התכנסו בלונדון יהודים וערבים לוועידה, ועידת סנט ג'יימס, זו כונתה גם ועידת השולחן העגול לבעיית ארץ ישראל והמאורעות. בראש המשלחת היהודית עמד דוקטור חיים ויצמן, ובין חבריה יצחק בן צבי, הרבנים הראשיים הרצוג ועוזיאל, וכן ברל כצנלסון ממנהיגי תנועת העבודה. המנהיגים סירבו לקבל את ההצעה הבריטית לסיים את המנדט הבריטי בארץ ישראל ולהכריז על מדינה ערבית שבה היהודים יהיו מיעוט. 1942, השבוע לפני 84 שנים, בתל אביב נרצח אברהם שטרן, יאיר, מייסד ארגון המחתרת לחי ומנהיגו מאז 1939. הבולשת הבריטית גילתה את מקום המחבוא שלו בדירה בדרום תל אביב, וקצין משטרה ירה בו והרג אותו במקום, והוא בן 35. 1947, עוד ניסיון לפתור את בעיית ארץ ישראל, הפעם תוכנית חדשה לימים ההם, תוכנית בווין, הקרויה על שמו של שר החוץ הבריטי ארנסט בווין. בווין הציע להקים בארץ קנטונים אוטונומיים ולאפשר ליהודים 4,000 רישיונות עלייה בחודש למשך שנתיים. גם היהודים וגם הערבים דחו את התוכנית. וגם כן השבוע לפני 79 שנים, 3 אנשי אצ"ל הועלו לגרדום בירושלים. השלושה, יחיאל דרזנר, אליעזר קשני ומרדכי אלקחי, נתפסו ב-1946 וברשותם נשק. והשבוע לפני 68 שנים, 1958, בחבל לכיש נחנך אגם זוהר. בימים ההם זה היה האגם המלאכותי הגדול ביותר בישראל. קיבולו 1.5 מיליון מעוקבים של מים. ובירושלים הכנסת קיבלה חוק חשוב, חוק יסוד הכנסת. כמו כן, אישרו חברי הבית להמשיך בשיטת הבחירות היחסיות ודחו את ההצעה להנהיג בארץ בחירות אזוריות. וזהו, עד כאן השבוע, אלא היו מעט, באמת רק מעט מהאירועים הבולטים של השבוע הזה לפני. ביום ראשון הבא, עוד מסע כזה לאחור אל אירועים שהתרחשו כולם בשבוע הבא, לפני שנים. כאן איזימן, שבוע טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.